שבוע ימים לפני חודש ניסן, ואנחנו מתחילים את שבעת ימי המילואים. שבעת ימי המילואים החל מכ"ג לחודש אדר של רבנו עליו השלום, הקים את המשכן בעצמו, והוא לבדו שימש בכהונה במשך שבעה ימים תמימים. שבעה ימים תמימים. אז משה רבנו עליו השלום במשך שבעה ימים מכף ג' לחודש אדר עד כף ט' בו, הוא היה הכהן שמילא את המשכן לבד. וגיבור חיל היה, הרים את העמודים מצופים זהב, אדני נחושת, בריחים, כל כלי המשכן, מנורה שוקלת למעלה מ-300 קילו זהב, ארון הברית, כפורת, הכל, הכל הקים משה רבנו בידו, והוא שימש בכהונה במשך השבעה ימים האלה, שבעת ימי המילואים. עד שהגיע יום ראש חודש ניסן, אז קרא לאהרון הכהן, שקראנו השבת ההיא ביום השמיני, קרא משה לאהרון ובניו וזקני ישראל, ויאמר לאהרון, קח לך עגל ובקר לחטאת וכולי, והקחה בפני השם. אם כן, הימים האלה זה ימים של הכנה לקראת חודש ניסן. זה אחד. שניים, יש לנו את הגאון הגדול המקובל רבנו אברהם אזולאי, זה סב סבו של הרב חידה עליו השלום, זה איש קודש קודשים. ואברהם אזולאי כותב דע שמיום י"ד לחודש אדר 30 ימים, כל יום אנחנו יוצאים ממדרגה אחת של טומאה ונכנסים למדרגה אחת של טהרה, ומשלימים את השלושים יום האלה ביום ערב פסח, הוא 14 בניסן. ובאותו יום, אחרי שבדקנו את החמץ בלילה קודם, לוקחים את החמץ הנשאר ושורפים אותו, שורפים אותו, ואז מבערים את השטן. והזוהר הקדוש אומר שביום י"ד לחודש ניסן האדם יוצא מכל שערי הטומאה, ולכן בלילה אחר כך אנחנו אומרים, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו תחת יד פרעה מלך מצרים. מה עשות? מה פירוש? זה לא רק שבמציאות עדיין היינו במצרים, אלא הנשמות שלנו, אנחנו צריכים לדעת, היו כולם טבועות בתוך הקליפות, בתוך הטומאה, והקדוש ברוך הוא הוציא את הנשמות שלנו, ועכשיו הוא אומר לנו כל שנה ושנה מיום פורים, תכינו את עצמכם 30 יום לפני פסח ונכין את עצמנו כדי להיכנס לתחום הקדושה והטהרה. ולכן לא מחינם הגמרא מסכת מגילה, בסוף מגילה דף ל"ב אומרת, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים, שואלים ודורשים בהלכות הפסח 30 יום קודם הפסח, וילמדו הלכות חג בחג, הלכות פסח בפסח, הלכות שבת בשבת. אז על ידי הלימוד כעת בענייני הפסח וההכנה של ענייני הפסח, לא רק הלימוד, גם אדם הולך לעשות קניות, הולך לאפות מצות, הולך לקנות חומרי ניקוי ולנקות את הבית, יש כאלה רוצים לצפוע, יש רוצים, יודע מה, יש מנקה את הלב גם כן, זה גם זה העבודה העיקרית. אמר כבר הרב מבריסק על אחד עשיר שהיה מלווה בריבית ולפעמים גם לוקח כספים, שהיה עומד בערב פסח ושורף את החמץ, ומנהג האשכנזים שיחיו לנקות את הכיסים שם, לא יודע למה דווקא באותה שעה. אנחנו, הנשים שלנו כבר לפני חודשיים ניקו את הכיסים. אתה תראה, כל מעיס אתה מוציא מהארון, הכיסים שלו הפוכים, תדע שמה, שבע פעמים היא נקטה את הכיס. אז הוא ראה אותו מנקה את הכיסים, אמר לו, עד שאתה מנקה את הכיסים מהחמץ, קנקה אותם מהגזל, מהריבית. את הענק שלך אתה צריך לנקות, את הכספת הוא צריך לנקות, את הלב הוא צריך לתאר, לתאר ליבנו לעובדך באמת, זה העבודה העיקרית. אז נמצא שבימים האלה זה ימים של הכנה לקראת היום הקדוש, יום פסח, שאנחנו בו נכנסים תחת יד השם יתברך. נמצא שאלה ימים מכריעים וחשובים מאוד. לפי זה הרדב"ז, רדב"ז היה גדול רבני ישראל במצרים לפני 500 שנה, הוא היה עכשיו רבו של מרן רבי יוסף קארו, רבו של רבנו הארי, היה תלמידו, היה שם במצרים רבי בצלאל אשכנזי בעל שיטה מקובצת, שהוא כתב את השיטה מקובצת במצרים. רבנו הארי ידוע היה במצרים יתום מגיל 6 עד גיל 36. בן 36 עלה לארץ ישראל, חי פה רק שנתיים, כל התורה שיש לנו ממנו זה אותם שנתיים, ונפטר בבית עולמו בן 38 שנים. אז הוא רבנו הארי עליו השלום למד שם במצרים אצל רבי בצלאל אשכנזי וראה את הרדב"ז. הרדב"ז לפני כן עלה לצפת. הרדב"ז היה איש קדוש ונורא. הוא פעם אחת המטבח בבית שלו, הרצפה שם נפלה, אז הזמין איזה בנאי שיתקן לו את הרצפה שם, ישדר מה שצריך לסדר. הלך לחפור, והנה מצא שני ארגזים מלאים מטבעות זהב, מטמון היה לו מטבעות. איך שראה את המטמון, אמר כל הכסף הזה יהיה קודש לארץ ישראל, אני לא אגע בפרוטה אחת, וגם אני אתן פה במצרים ידעו מזה פועלים גויים, נבנה להם בניינים. על מה? יש לנו בניינים, יש לנו זה, לא צריך. שלח לארץ ישראל לעיר צפת ולעיר ירושלים ולעיר חברון. שואל הרב חיבת ירושלים ולטבריה למה לא שלח, מפני שאז נהרסה ברעש שהיה רעידת אדמה לא תקום פעמיים צרה, והעיר טבריה נהרסה, אז לא שלח להם, כי לא היו שם אז יישוב. ובנו כמה בניינים מישיבות ותלמודי תורה ומקוואות על חשבון הממון ששלח להם הרדב"ז, הכל כספו שלו, לא רצה להיענות כאילו זה. והוא האריך ימים 110 שנים הרדב"ז חי, ועד יום האחרון היה צלול בדעתו, וסוף ימיו ובסוף ימיו הוא עלה לצפת וחי בצפת שם, והיו פונים אליו בשאלות מכל העולם. הרב חידר עליו השלום כותב שהוא מצא באקדמיה בפריז, שהוא היה שם, מצא שם בכתבי יד למעלה מ-20,000 שאלות בהלכה, 20,000 שאלות שאלו את הרדב"ז, והכל הם נימוקים תשובות מפורטות. פשוט את הרדב"ז היום יש לנו 8 חלקים, מה שנשאר שארית הפלטה מאותם 20,000 שאלות. אתה יודע לך מה היה הרדב"ז עליו השלום? ענק שבענקים. הוא באחת השאלות הוא חוקר למה חמץ בפסח כל כך חמור, ותראו כמה אנחנו נזהרים, ומרן כתב כמה שאדם נזהר ורוצה להוסיף יש לו על מה לסמוך, ונזהרים בעיקר במאכל. המאכלים היום בעוונות הרבים, תדעו, הטכנולוגיות של המזון משתכללות, גם הזיופים וגם החמץ השתכלל. היום כמעט אין לך דבר, אתה קונה בקבוק שמן מהמכולת, יש בו חמץ. איך נכנס שמה החמץ? הלו זה שמן סויה, או אני יודע שמן של חריה ויש קנולה וכו' וכו', אלא האונייה שמייבאת ממקסיקו או מאירופה או לפעמים מהמזרח הרחוק את המחלית שמייבאת את הפולים של הסויה, היא לפני כן נבעה חיטים. וכשהגיעה לנמל היעד שלה ורוקנו את החיטים, לא יכול לרוקן את זה לגמרי. נשארים מינימום, מינימום, מינימום 50 קילו חיטה בבטן האונייה. ואז זה נכנס אחר כך הסויה. וכשהוא שואב, יש משאבה ששואבת מתוך בטן האונייה את הסויה, שואבת איתה גם חיטים. והכל נטחן יחד, עושה מזה שמן, גם מהחיטים יוצא שמן. אין היום דגן או דבר שאין בו איזה שמדונית משלמת. עכשיו השמן הזה, אדם לוקח אותו בפסח, יש בעיה, מה הבעיה? הרי זה אתה אומר בתל בשישים, בתל בשישים לפני הפסח, היום יהיה בתל בשישים. אבל בפסח עצמו, חמץ בפסח, במה שהוא, יהיה טיפה חמץ, אנחנו נשים חס ושלום, נשים בתוך כלי ונכניס אותו לתוך הסיר, אוסר את כל האוכל. הרי מה ההלכה אומרת? אם אדם לקח תרנגולת, מילא אותה באורז, מילא אותה באורז, ושגיאות מי יבין מה יעשה, נכנס שם גרגר אחד של חיטה, הוא בישל את זה בערב פסח בתל בשישים, אבל הוא חימם את התרנגולת, את האוכל הוא חימם בפסח ביום אחד, מותר, הוא אפילו שבת, זה מונח על הפלטה, הוריד את זה מהפלטה ואני רואה את התרנגולת. אני פעם ראיתי, הייתי אצל מורנו רבי יהודה צדקה, הייתי עוד בחור, באתי לבקר אותו בחג, הגיע ילד אחד עם צלחת של עוף עם אורז, ובתוך האורז היה חיטה. הוא אומר לרב, הרב, מה עושים עם זה? הוא לוקח את שני השולחן, מה זה חמץ? החיטה התפוצצה, נהייתה חמץ. עכשיו חיטה אחת, וסיר אחד שלם של אפילו 20 קילו, עוזרת את כולו. זה בפסח. אז אחר, חמץ הפסח במשהו, זה עוזרת הכל. אין מה לעשות. אחרי מה עושים? לפני הפסח צריך להכין את הכל כדבעי. והמזון, האדם צריך להיזהר, מה שיכול בשבעת ימי החג הזה, תדעו, לא לאכול מזון מתועס, אלא לאכול דברים טריים, תבוא על הברכה. כי אם חס ושלום אדם נכשל בפסח והמת זה משהו, אומר הזוהר הקדוש, יבוא לידי עבירות במשך השנה. ואם אדם רוצה להינצל מיצר הרע, שלא יוכל לשלוט בו כל השנה כולה, אם יזהר וחמץ בפסח במה שהוא אפילו גרגר של קמח, לא יהיה לו אוכל, מובטח לו שלא יחטא כל אותה השנה. זה המעלה, לכן צריך זהירות גדולה ולהשתדל כמה שאפשר, גם המצות, גם האוכל, הכל, שיהיה הכל כשר למהדרין מן המהדרין. יותר אני כיום בבית, אני כיום בבית, אנחנו נזהרים, אז מה יכול להיות כבר? לכלוך זה לא חמץ. חמץ שיש לו לאדם, מבער אותו, נקה את הבית, ואת כל החמץ ישים באיזה פינה אחת, וימכור אותו. יש ברוך השם, כל בית כנסת רב שעומד, ועושה מכירת חמץ, וזה אתה רגוע, אתה שקט, שלם, אם יש לך חמץ בבית, שאתה שם אותו בפינה מיוחדת. אבל, הבעיה היא המזון שצורכים בחג. איזה מזון אוכלים? איזה דברים? דארו לכם פלפל שחור. אם אדם קונה פלפל שחור ושם אותו באוכל, יכול להיות בתקלה ובטוח חמץ גמור בתוך זה. איך? תגיד לי מה אצל הפלפל השחור? אלא הפלפל שחור, אני אספר לכם מעשה שהיה, כדי שתבינו את הרקע לכך. היה, יש לי אחד מהלומדים אצלנו בשיעורים בירושלים, הוא עובד במטבח של בית חולים הדסה עין כרם בירושלים. הם מכינים 2,000 מנות מזון כל יום. זה לא עליכם לחולים, וגם לצוות הרפואי וצוות העובדים. מתחילים עכשיו שבוע לפני פסח, אפילו עכשיו כבר שבועיים לפני פסח, מכשירים את כל המטבח לפסח, משביטים את המטבח יומיים, יומיים מביאים מזון מוכן, כאילו נותנים להם לאכול, מתיים לשניים מכשירים את כל המטבח והכל, והכל מתחיל להיות מזון מיוחד לפסח. כי אפשר לחכות ליום האחרון, לא, לא יתכן, זה לוקח כמה ימים טובים. עכשיו אז כל הכל, התבלינים, הירקות, הקפואים, הכל. זאת אומרת, יש שם, מה השף שלהם? השף שם, במטבח. הכין את האוכל. אומר, יום הראשון שהכניסו אוכל כשר לפסח, כל החולים חזרו את האוכל. אולי צריכו 20-25% מהאוכל. עכשיו כולם חזרו. צעקו, מה זה? זה חריף. היה אוכל חריף. התברר ששמו פלפל שחור פי שלוש מהכמות של כל יום. אמרו לשם, מה קרה לך היום? מה שם? הוא אומר, לא נכון, אני שמתי אותה כמות של פלפל חריף. מה מתברר? שפלפל חריף שאוכלים כל השנה הוא מזויף, הוא 75% לא פלפל חריף, זה פלפל תאילנדי, אני יודע מה זה מלא. עכשיו שקנו לפסח, אז זה טהור, פלפל חריף 100%, אז זה היה פי ארבע מהחריפות של אתמול. יכול לאכול. מה יש בפלפל חריף? אז בואו נגלה לכם. קחנו את זה למעבדה לפני 10 שנים. מתברר שלוקחים, הבתי חרושת שאורזים את זה, והם קונים את הפלפל חריף. גלם, חומר גלם, וטוחנים אותו. אבל כדי לחסוך, מה הם עושים? לוקחים, יש משהו מעניין? תתקן אותי. הם לוקחים קוביות של לחם, שימו לב, קוביות של לחם, וצובעים אותו בצבע שחור, צבע מאכל שחור, וזה מעורב עם הפלפל ונטחן יחד. מתברר שפלפל שחור מחיר לחם גמור. אותו דבר עם כל שאר הדברים, יש המון דברים בלי סוף, אתה לא יכול לדעת מה, איפה נמצא החמץ, באיזה מוצר, איפה הוא נמצא. לכן צריך 77 עיניים לדעת מה, ואם מוצר שאתה לא בטוח בו, אל תשתמש בו. אותו דבר הכמון, הכמון בפסח יש לו בעיה. מה הבעיה של הכמון? גרגר של כמון, אם אתה רואה אותו, הוא קטן יחסית, זה אותו צורה של סיבולת שועל. עכשיו ידוע, מה זה חמץ? יש רק 5 דברים שהם חמץ. אורז זה לא חמץ, חומוס זה לא חמץ, שועית לא חמץ, כל שאר הדברים, הכל לא חמץ. מה כן חמץ? חיטה, שעורה, סיבולת שועל, כוסמת ושיפון. אלה 5 מיני דגן, הגמרא דרשה אותם מפסוקים. עכשיו אנחנו רוב התשמיש שלנו כל השנה זה בחיטים. מה לחם שלנו, קמח, קמח רגיל זה מחיטה. אבל יש הרבה דברים שעשויים מסעורות גם, מסעורה, כמו בירה, מסעורה. אחרי זה יש לך סיבולת שועל, קווקר ועוד כל מיני דברים שעושים היום. היום גם יש כל מיני תעשיות מזון של אפילו קרקרים שמכילים גם סיבולת שועל. אז סיבולת שועל, יש שיפון, יש כוסנת. עכשיו הסיבולת שועל, מי שמכיר את הצמח של הסיבולת שועל, הוא בדיוק דומה לכמון. עכשיו בכמון, באותם שדות שהם זורעים את הכמון, זורעים גם כן סיבולת שועל. כשאוספים את הכמון, מביאים אותו למפעל כדי לטחון אותו, מעורב בו סיבולת שועל. בדקנו כמה פעמים ומצאנו בתוך 100 גרגירים של כמון היו 7 גרגירים של סיבולת שועל. אז הנה יש לך חמץ גמור בתוך הכמון. אז למה לאדם להיכנס לתוך זה? ומה מתברר? שהמסננת שעובדת כדי לסנן את הכמון, את הגרגירים, היא לא יכולה להוריד רק כמון, היא מורידה עם הכמון גם סיבולת שועל, ואז ממנה יש לנו בעיה. לכן זה רק נגעתי בקצהו של התבלינים לדעת כמה צריך לשים לב. עכשיו שואל הרדב"ז, הרדב"ז עליו השלום, רבי דוד בן זמרה, כך היה שמו, שואל, מה קרה שהחמץ הוא פסח כל כך חמור? למה התורה גזרה עליו מעשה חכמים, מעשה פסחים? חמץ הוא פסח הוא משהו. למה? ועוד, שום איסור בעולם לא ראינו צריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים. בלב בדיקת חמץ צריך לקחת נר, ויש מהדרים לקחת נר עשוי משעבה, שעבה זה דונג, הנקרא בערבית שם עסל, זה נעשה מהדבורים שהם רוצים להגן על הכברת, ושלא, איך לא נכנס שם החיידקים? ידוע המקום הכי סטרילי בעולם לכברת של דבורים. הם הדבורה מייצרת, בנוסף לצוף ולדבש הם מייצרים דונג, והדונג הזה עוטף. עכשיו אם יבוא זבוב לשם יארגו אותו, כדי שהזבוב, תראה, הם כבר יודעים לבד בלי המדענים שיש לנו היום, הם ידעו כבר לפני כמה אלפי שנים, יום שנבראו, שזבוב יש בו חיידקים, הוא יארוס להם את הדבש. מה הם עושות? מיד עוד מטילות עליו דונג, והוא כולו מצופה בדונג, והדונג הזה זה חומר חיתוי אנטיביוטיקה מן הטבע. עד היום יש הרבה אנשים שאסור להם לקחת אנטיביוטיקה, הולכים קודים בדמים יקרים, זה עולה כל קופסה איזה 30-40 שקל. זה החומר הזה שנקרא איך? פרופוליס, בדיוק. הפרופוליס זה האנטיביוטיקה הטבעית שהדבורה מייצרת, וזה ממש מגן על האדם מכל מיני חיידקים ומיקרובים. אז הנה, זה הדבש שהדבורה עושה. השואל, אתה לוקח, אז הזוהר אומר שבדונג הזה לא רק החיידקים, בוא תבין איזה דבר מדהים יש, מסתלקים היצר הרע והסתרה הרע ועין הרע ומזיקים ומחשפים מדונג. רבי יוסף חיים כותב ספרו עטרת תפארת, שהוא היה מביא מעל דונג, שזה הדונג הזה שם על השולחן מערב שבת, על השולחן מערב שבת, כדי שלא יבואו מזיקים לביתו ולא יתקרבו לשולחנו. זו המעלה של הדונג. ולכן גם כתב הרש"ש שטוב במוצאי שבת לברך הבדלה על נר הבדלה שעשוי מדונג. רק לא צריך את כל הקלוע הזה, הביאו לנו את זה מרוסיה, 8-9 קלים, מספיק שתיים דקים, מספיק, לא צריך את זה. מדריקים עמוקה לפיד גדול, אולי לבדיק בניין שלם, את הפנטגון לבדיק. מספיק שתיים נרות. שתי זה, ושיהיה מהזה הדונג, אין כמו אומר הרשש, זה מבטא למזיקים, שעבה, שעבקה. כל האחיזה של עמלק זה בבבקה, כי יד עבקה סייה, נחל השם בעמלק, אז הוא חסר בבקה. מוסיף לו כעת שע נהורים, זה 370 אורות יש בעניין הזה. לכן טוב לקנות את הנרות הדקות האלה, הצהובות או החומות, שהם יש בהם דונג, יש כאלה שיש בהם ריח, זה גם כן. זה לא עשוי מדונג, אבל פחות הריח של הדונג יש בו, וזה אתה בודק אחר. אז הוא אומר, אז למה צריך כל כך בנהל לטרוח? ועוד אסור חמץ ופסח ומשהו ועולם באחורים ובסדקים, וצריך לסופו וצריך לבטל אותו בלילה אחרי שאנחנו גומרים את הבדיקה, אומרים כלחה מרדי כרשותי דרח השיטה הודה ויערתי לבטילו לבד כך כאחרה דערה, ואחר כך למחרת ביום צריך לסוף זמן האכילה, מיד הולכים סופים את החמץ, הרי שגומרים לסרוף אותו, אומרים כך אמירה דייקה ברשותי לחזיתה עוד לחזיתה לביארתה עוד לביארתה. שמה, מה זה כל כך נורא? אומר הרדב"ז, הרי יש עוד איסורים אחרים שיש לנו במשך השנה, לא ראינו כזה בלגן איתה. איפה לדוגמה? חלב, לפני השבוע קראנו בתורה כל חלב את כל דן לא תאכלו. מי שאוכל חלב במינן יקרא את הנפש ההיא עבודה בה. דם, מי שאוכל דם היה קרת. אותו דבר, חמץ ופסח זה גם קרת, זה קרת וזה קרת. חלב, מה זה חלב? שחם. זה אדם ששוחט כבס, שוחט עגל, שוחט גדי, יש שם כל החלקים האחוריים שלו מלאים חלב, צריך להביא מנקר שינקר אותם, שאלה אם זה משתלם, כמה בשר בסוף יצא. החלק הקדמי פחות יש, אבל החלק האחורי מלא, האיברים הפנימיים אותו דבר, תחול, שרבה אוכלים תחול ממולא. אתה צריך לדעת אם יקרו אותו, מי יקרר אותו. לפעמים ולאר יכול להיות חייב כרת או אחת תחול, כי בתחול היה שמה חלב, אז הוא נכשל. אז למה שמה בתחול, בחלב לא כתוב בתורה שאני צריך לקחת נר, לחפש איפה החלב, לסלק אותו, לבער אותו, לסרוף אותו? הרי זה אומר, וכן יש לנו גם עם בשר וחלב, אותו דבר. התורה אסרה בשר וחלב. אם משום שזה אסור בהנאה, גם בשר וחלב אסור בהנאה. אז אם מישהו חילק בשר עם חלב, אסור ליהנות ממנו, אסור למכור אותו לגוי, אסור להשתמש בו בכלל. אז למה חמץ בפסח כל כך חמור? לא, זה הביא כמה וכמה ראיות מכמה וכמה מיני איסורים שלא ראינו שצריך להיחפש אחריו בחורים ובסדקים ולנקות ולפשפש אחריו ואחר כך לבער אותו ולעשות לו ביטול. מה קרה? זה האמת, זה כל מהתורה. התורה אומר, החכמים לא המציאו כלום. כתוב בתורה, ביום הראשון תשביטו שאור מבתיכם, בל יראה ובל ימצא, שבעת ימים. כל רגע עובר עליו בל יראה ובל ימצא, שתי עבונות, בל יראה ובל ימצא, בל יראה ובל ימצא. אז מה? סוף אומר הרדב"ז, תדע, ולפי אומר לי, שחמץ בפסח הוא כנגד יצר הרע, זה היצר הרע בעצמו, זהו החמץ. ואמרה התורה שצריך לבער אותו, ורמז לנו, שכמו שאנחנו מבערים את החמץ, צריך לבער את החמץ, זה יצר הרע מהלב, הוא נמצא איתנו בכל מקום. אפילו במצוות שאדם בא לקיים, איפה ראינו? בתפילה אנחנו אומרים, עשר השטן מלפנינו ומאחרינו. מה זה מלפנינו ומאחרינו? ומאחרינו זה כשאדם בא לעשות עבירה, לפעמים אתה רואה, חוטטים שניים, תן לו שיניים, אז הוא בא יצר רע מאחריו, דוחק אותו, הוא בא גנב לגנוב, הוא צריך לגנוב, הוא צריך לעשות מצווה לקחת, אז דוחף אותו השטן מאחרינו. עכשיו מלפנינו מה השטן, ואני בא לכת הישיאות תורה, אז בא פתאום יש קק בכביש, לא נותן לי כנס, אני בא מסביב, פתאום אני פוגש אותו איזה חבר, 30 שנה לא ראית אותו, אהלן, כיף חלק, מתחיל פטפט איתו, מתחיל לגלגל איתו שיחות, עד שגמר, בא לשיעור, שיעור נגמר, אין שעה לילה. וכן הוא בא לקום מהמיטה להתפלל, אבל לא יצרה, מה קרה לך? הראש שלך עייף, אתמול ישנת מאוחר, שם עוד קצת. אז יש שטן שבא לפניך. מה זה לפנינו? לפני קיום מצוות הוא בא ומפריע. תסיר את השטן שבא לפנינו, מפריע לנו לעבוד אותך בלב שלם ולקיים מצוות. הוא בא לתת צדקה, בא לשטן, אבל לא נתת צדקה, אתה שכחת היום, קיבלת מכתב מס הכנסה, שבוע הבא יש לך לשלם מיסים. איך אתה תשלם אם אתה נותן כאן צדקה? אל תתן, אתה פטור. אבל כל מצווה שאדם בא לעשות, מפריע לו. כמו שכתב רבי אליעזר פאפו. תראה מי זה רבי אליעזר פאפו? בעל הפה ליועץ. עליו השלום, קדוש ונורא היה. הרב אליעזר פאפו כתב למעלה מ-30 ספרים בכל מקצועות התורה. הוא אומר עליו השלום, בא אליו יהודי אחד שם בבולגריה הוא היה, בא אומר לו הרב, מה אני אעשה? היום ישבתי בחנות, כל יום אני מוכר 30-40 איש נכנסים היום בקושי 3 אנשים, יבש, יתייבש השוק, אין תנועה, מה עושים? אבל לא אומרים, מה אתה עושה כזה, אין תנועה. אומר, אני, מה, נסתכל על הקירות? כמה נסתכל על הקירות? מה אתה עושה? אמרנו, אני לוקח גזטה. גזטה, תדעו, זה הפלאפון של היום, זה שאנחנו כל הזמן נשים בו. גזטה, יענו, במילים אחרות, עיתון, אני קורא בגזטה. אומר, לא, בגלל זה לא באים קודם. אתה קורא בגזטה. אז מה אני אעשה שבוע קודם? תקרא תהילים. תפתח ספר תהילים, תקרא, כי התהילים אומר, רחמים עליך. אבל עוד דבר יש פה, היצר הרע, הוא לא שולח את הקולים, הוא שרואה שאתה קורא גזטה, הוא מבסוט, אז הוא אומר לקולים לא לבוא אליך, הוא עומד בחנות בחוץ כל הקונים מכוון אותם ימינה שמאלה, כמו שטוב כמו. אבל אם אתה תקרא ספר תהילים, הוא לא יכול לסבול שתקרא תהילים, כל רגע יביא לך מישהו. זו סגולה בדוקה. זה גם סגולה בדוקה, אני בדקתי את זה פעם עם האוטובוס. אם האוטובוס לא מגיע, תקרא פרק תהילים, תוך שלוש דקות שלושה אוטובוסים מגיע. כל אחד צועק על השני מי היה קודם. אבל אם אתה יושב קורא פטפט עם החבר שלך 13 שעה, שעה לטור, ובדרך לך תדבר, אם אתה תדבר אני אדבר עליך. אז זה היצר הרע שנמצא, שמפריע לנו מלפנינו מאחרינו. אומר, זה היצר הרע שצריך לבטל אותו, לכן אמרה תורה לא לאכול חמץ כל אותם שבעה ימים. לכן אנחנו צריכים להכיר את עצמנו מהימים האלה כבר. עוד שאלה שאל רבי נעזר בנו של רבי שמעון בר יוחאי את אבי. אמר לו, אני רוצה לדעת אבא, החיטים זה דבר טוב או פסול? טוב. הלחם קדוש, ודאי. אסור לנו לאכול לחם בלי לטול ידיים. כל הדינים של נטילת ידיים החמורים יותר מהבוקר, תדעו, בבוקר כל ההלכות של נטילת ידיים של בוקר למדנו מההלכות נטילת ידיים של סעודה, כי של סעודה הוא חמור מאוד. אז אסור לי לאכול, אסור לאכול עם ידיים רטובות עד שינגב אותם. צריך לברך, צריך לזהר שהמים לא יחזרו איתם או את הידיים, אחרי צריך להקביע ידיו. עוד כמה וכמה הלכות ופרטים יש בדיני נטילת ידיים. זה לאכול את הלחם. אחר כך הלחם צריך לנשק אותו לפני שאנחנו מברכים ומוציא. כן, בשבת שמחלק לך אבא או ראש המשפחה לפני שאתה אוכל, נשק את הלחם אחר כך, כך מן החתיכה ואוכל. צריך נהוג בו בקדושה, ולחם רומז השכינה הקדושה. אסור לזרוק לחם. מראה אומרת, מי שבמינן גורם שפירורים יפלו ברצפה, קשה לא לעניות, השם יצילנו. תראו, אחת האסונות שלנו עכשיו, שאתה רואה המצב הכלכלי לא טוב, זה בגלל זה. קונים לחם מיותר, משליחים לחם מיותר, וזה נהיה מנהג. לא, אני רוצה שיהיה ברכה. הוא רוצה למה אומרת. בשפע, אז הוא חותך בשבת נגיד חתיכה ענקית, ואחר כך נשארת, מסתכלכת עם הדגים, אז זורקים את זה אחר כך. מסתכלכת עם הבשר, זורקים, זה האדם נגזר עליו עוני. גמרא מספרת על אחד שהיה יושב מרב מסכת חולין, היה יושב לאכול בשפת הים, והיה שם צמחייה, עשבים, יושב על הדשא, והיה אוכל. והיה אוכל, והחכמים היו יושבים שם מאחורי העצים לומדים, והם רואים איך שר העוני, יש מלאך חבלה במינן, שר של העניות, עומד על ראשו של האיש הזה, מחכה. גמר לאכול, נער את הבגנים שלו מהפירובים, אסף את הכל וישב תחיל ברכת המזון. גמר, לא הלך, טיטה וניקה את כל השטח מכל הפירובים, לקח אותם ושם אותם בים שאוכלו אותם הדגים. ראו את השר של העוני צועק, אוי, שהאיש הזה היה בידי, עכשיו תפסתי אותו כבר במלכודת וניצל. זאת אומרת, אדם זורק פירורים של לחם במדינה, זה גורם לו הרבה צרות. וזוהר אומר, גם אחר כך עליו נאמר, נודד הוא ללחם ואיה. סופו שאלך יחפש עבודה, יחפש פרנסה, תרחמו עליי, חנוני, חנוני, אתם רעי, כמו שאמר איוב, יעני. למה? כשזורק לחם גורם ולחם להימאס, להיות נסלח, ובמדינה זה חבוד מאוד. אז עכשיו שואל רבי אלעזר, אם ככה הלחם הוא קדוש, אנחנו נשקים אותו. גם אם נפל כיכר, מרמים אותו, או פורסה בכזית, נשקים אותה. ואם אתה הולך ברחוב ויש חתיכת לחם, אסור לדרוס עליה. זה אסור. אז אם כן, למה אנחנו בערב פסח מבערים אותו ואוספים אותו ואחר כך סופים אותו, מחכים עד שיהיה אפר? למה? הרי זה, ועוד, אם זה אסור כל השבעה ימים, פתאום אחרי פסח מותר, תראה אנשים עומדים בתור, מוכרים לחמניות, ערבים אופים, זהו, אופים פיתות, וכולם הולכים לקנות, וגם זה צריך זהירות. מוצאי פסח, תדעו, יש למשל בבלז, השידול בין זה שלהם מנהג מאוד מעניין, הם לא אוכלים חמץ כל האיסור חג, רק 24 שעות אחרי זה. מה הסיבה? מה קרה? ואסור להוסיף על מה שהתורה אמרה. התורה אמרה רק 7 ימים, אלא זו הסיבה, בגלל שיש הרבה מקומות שהיו אופים את החמץ כבר ביום שביעי של פסח כעצמו, כדי למכור בלילה לאנשים, אז גזרו להם שלא לקנות. ולכן תדעו, יש המון, אני אומר לכם מה המצב בירושלים, אני לא יודע, אני לא מכיר מקרוב מה קורה פה, אבל אין לי ספק שגם פה זה כמו בירושלים. בירושלים אני יודע אישית על כמה וכמה מפעלים או מסעדות שכבר ביום שביעי של פסח ב-10 בבוקר הם פותחים את הדלת האחורית, באים ערבים, מתחילים לחמם את התנורים של הפיצות, של הפיתות, של כל החמץ, מוציאים את החמץ, הבציקים, עוד יותר. שכאלה הם מכינים את הבציקים, תדעו, זה לא אף פעם לא. היום זה כבר הכל משוכלל. מכינים בצק, למשל אני רוצה לחם של מחר בבוקר, זה כבר היה מאתמול. הלילה מכינים בצק לעוד יומיים. ושמים אותו במקפיא או במקרר, מוציאים אותו מהמקרר בגטים, תראו אותם לבנים, מכניסים אותם לתנור, והנה יש לך לחם מוכן. וככה הם עושים בפסח, מי לפני פסח, ואני יודע עם בעלי המאפיות, הם מכינים כיכרות, כיכרות אלפים, ומקפיאים אותם במקפיא, באים יום לפני, בתוך הפסח מוציאים את זה מהמקרר שיופשר, צריך יומיים להיות מופשר, ואז הוא בא בערב מיד, לוקח את זה, מכניס את זה לתנור, והנה יש לחם. מי גורם את העבירה הזאת? אנחנו. אז אנחנו באים במוצאי פסח ושואל, יש לך מניות? יש פיצות? מה קרה? תבוא מחר. לא קרה כלום. אז זו תקנה גדולה מאוד. ולא רק זה, גם מסעדות מתחילים לעבוד, גם בחג. לפעמים זה יוצא שבת, לפעמים זה לא יוצא שבת, אבל לא משנה, זה חג, אסור. וגם חמץ, יש כמה איסורים פה, וצריך להיזהר בזה. זה שאומר לכן, השואל רבי אלעזר, אם אז תחליט, תגיד לי אבא, הוא שואל את אבא שלו, אבא, החמץ הוא קדוש או לא קדוש? מצד אחד, אנחנו רואים שאסור לדרוך על זה, ואסור לזרוק את זה, מצד שני, למה מבערים אותו? ושים לו, אבל תשמע, אני אספר לך מה זה. היה מלך שהיה לו בן יחיד, והבן יחיד הזה חלה לו עליכם במחלה קשה, והביא לו רופאים, מה שבאו הרופאים לעשות לא הצליחו, עד שבא רופא אחד גדול ואמר, אני יודע, הבן הזה אוכל איזה מאכל לא טוב שזה גורם לו מחלה, הפסיק לאכול את המאכל הזה מזוך 7 ימים, נקל לו את הגוף, הדם שלו יהיה מתוהר, אחרי זה יאכל מה שיאכל. עכשיו מובן למה התורה אמרה 7 ימים לא לאכול. מהר אתם מפסיקים? כבר מהבוקר של יום ערב פסח. ביום ערב פסח מתי יחול השנה? ביום שני, נכון? באיזה שעה מפסיקים לאכול? 9:30? 9:45? 9:45. ביום שני שאחרי זה, זה שביעי של פסח. 9:45 בבוקר עדיין לא אוכלים חמץ עד הלילה. בערב ל-10 בלילה, עוד 12 שעות כמה, נשכה 7 ימים. למה? אומר ספר התשבי, יש בתוך הדם, יש תחמץ. עכשיו, הגוף שלך חי עדיין מהמזון של לפני שבוע. למה? איך אנחנו יודעים את זה? כבר מסכת שבועות אומרת, אם אדם נשבע או נדר שלא ישן 3 לילות, גם המלכות ישן. למה אם מי שלא ישן 72 שעות רצופות ימות, אבל באוכל אפשר להחזיק מעמד 7 ימים. אם נדר של נשבע שלא יאכל 7 ימים, מלכים אותו, מכריחים אותו לאכול, למה אסור לו למות, שלא ימות. מלכים אותו על שנדר נשבע לשקר, נשבע דבר אסור, חובד בעצמו אסור, נשמרתם מאוד נפשותיכם. אז יוצא שעד 7 ימים עדיין בדם שלנו יש את המזון של לפני שבוע. מתי זה נגמר? אחרי תום 7 ימים. התורה רוצה שבמשך כל שנה, כל החמץ שהצטבר בגוף משנה שעברה עד היום, עד יום ערב פסח, ייגמר מהגוף, והגוף יהיה נקי. יענו כמו בן אדם שהולך לא לכם, אלה שעושים דיאליזה או לא לכם כל מיני טיפולים, אז הוא הולך, מנקים לו את הדם, מחליפים לו את כל הדם. אנחנו בלי ללכת בצער לבית חולים חס ושלום או לחדר טיפולים, בלי טיפולים כואבים, מונעים את עצמנו מאכילת חמץ 7 ימים, הדם שלנו נתהר והשכל נהיה צח ונבון. לכן תראו מה הזוהר הקדוש אומר, תראו פרשת אמור, מדהים מה אומר שם רבי שמעון. אומר רבי שמעון בר יוחאי, באותו לילה שאתה בא בליל פסח ואוכל מצה, היא נקראת מחילה דנהמה של הקדושה. ואחר כך אומר מחילה דאס, לפני זה מחילה, הוא אומר מחילה דמהנותה, אחר כך קורא לו מחילה דאסבתה, מהנותה פירושו אמונה, זו השכינה, זה לחם של השכינה הלילה, אחר כך לחם של רפואה. זאת אומרת במצה יש רפואה. מה הרפואה? היא מתארת את הדם שלנו. אז אנחנו גם מונעים עצמנו מאכילת חמץ, שזה האוכל הפסול שמקלקל את הדם ומביא השחקת המידות, גם מכניסים אחר כך מצה, שזה אוהו מחילה דאסבתה, ואוכלים מצה כל 7 ימים. הרי 7 ימים, אומר לו הבן של המלך היה חולה, אמר הרופא 7 ימים לא יאכל דברים אסורים, אחרי 7 ימים מותר לו. כך גם אנחנו באותם 7 ימים של פסח לא אוכלים חמץ. לכן צריך להיזהר. אז מה יעיל האדם? מצד אחד הוא קונה מצות הכי מהודרות, מצד שני אוכל דברים שמכילים חמץ, כמו ששאלו את הגאון מהבץ, הוא כתב את זה בסידורו לפני פסח, הוא אומר מנהגים אלה יותר טוב שלא היו משהיו. אבל אצל האשכנזים נוהגים לא לאכול קטניות, 3 טעמים יש בזה. טעם אחד, שבאותם שדות שהיו זורעים את הקטניות, זה כולל כל סוגי היבשים, שועית יבשה, פול יבש, חומוס, אורז, תימס, כל הדברים האלה לא. למה? באותם שדות שהיו זורעים אותם, שם היו זורעים גם חיטים או תבועה, 5 מיני דגן, וזה היה מתערבב ביחד. טעם שני היה אותם שקים שהיו מביאים בהם את זה, כמו שאמרנו כעת עם האונייה הזאת, אותו דבר. אותם שקים היו מביאים גם מיני דגן, והיה נשאר בשקים האלה שיריים ומתערבב, ופתאום בפסח היו רואים שיש להם גם את זה. אז באו ואמרו להם חילה, אמרו להם לקחת את זה. זה טעם שני. טעם שלישי, כתב שהיו עושים קמח, וזה ידוע גם היום יש בחנויות שמוכרים למשל קמח של חומוס, כאלה שמים את זה בקציצות בשר, חומוס טחון, חומוס יבש טחון, וזה נהיה קמח, עושים אותו, או קמח תפוחי אדמה, היום יש קמח תירס, לא חסר קמחים של דברים שונים. והיה מתחלף להם בין קמח שעשוי מדגן לבין קמח כזה, והרבה פעמים במקום לקחת קמחים של קטניות לקחו קמחים כאלה, אז אמרו הכל אסור, לכן אסרו. אומר היה בעץ, מה עשינו? היו אז רעבים, אז לא היה כל כך מזון מפותח כמו שיש היום, לא היה להם לאכול את הקטניות, היו רעבים. אז במקום זה התחילו לאכול יותר מצות. אז מה? אומר, אבל במצה יש חסר של חמץ. כמה שאדם ימעיט לאכול מצה בפסח זה טוב, בליל הסדר זה מצווה, ואחר כך כל יום בסעודה תאכל כזית, כבצה, אבל לא תאכל הרבה. למה? מאיפה אתה יודע? אולי המצה שאכלת היא טובה, המצה השנייה היה לה פירוק של חמץ, כי אף פעם לא יודעים. ואיפה אנחנו נדע? אז לכן היו צדיקים שהיו אוכלים, אני זוכר בירושלים שהיינו ילדים, היו אוכלים בפסח כל הפסח רק תפוחי אדמה בביצים, למה זה בטוח אין שם חמץ, אז אין שום בעיה. ובשבתות וזה כזית, מה שצריך לצורך הסעודה, סעודה רביעית, סעודה שלישית, כל הסעודות אוכלים. אבל שאר השבוע לא צריך לחייב לכל מצב. שכן היו פחדים, למה? אולי המצב שלא ישמע פירום. וכי המצב שיש באופים במאפיות ומכונה, הרבה פעמים אתה רואה שנדבק איזה פירור, לא ראו אותו, לא ניקו אותו, זה חוזר, אז זה מתבטל, 1:60, יפה, מתבטל, אבל למה אני לא יכול לכתחיל החמץ, אם החמץ הוא לא טוב, למה שיוכל 1:60, על כל 1:60 עזתי מכוון, אני מתבטל 1:60,
לא
יעשה. אכן, אדם יזהר, כמה שאפשר חמץ בפסח, אפילו במשהו, לא להיכנס לתוך הבעיה הזאת. עכשיו מובן מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, שבימי פסח הם המפתח של כל השנה. כמה שאתה תיזהר שם, כך אומר רבי שמעון אחר כך, תיזהר בהם, ככה ישמרו אותך בשמיים. וכותב הרשש עליו השלום, ודע שפסח וימי העומר שורש הם לכל השנה כולה. כי בדרך שאדם הולך בה מוליכים אותו כל השנה. לכן היה מנהג בבית אל, מנהג מאוד יפה. היו לוקחים בלילה ראשונה של העומר, ומכינים את זה כבר מערב פסח. מכינים מעט מלח, היו כאלה לוקחים עתיכות. אז פעם היה מלח גבשישים, גושים. אבל גם מלח רגיל. לוקח מעט מלח, ויש כאלה היו שמים לו גם עתיכה מהאפיקומן, שזה סגולה של שמירה. רבי חיים פלנצ'י כותב, היו הרבה אנשים שהם נוסעים ממדינה למדינה דרך הים, מפחדים שהים חס ושלום מתרגש עליהם, הולכים איתם בכיסם עתיכות מהמצה שמורה או מהאפיקומן, שמים בכיסם. ואם הים היה משתולל, לוקח עתיכה מהאפיקומן וזורק לים, נרגם. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, תזכור כמה טרחנו על המצה הזאת, כמה התייגענו עד שעשינו אותה, ואיך מסענו נפשנו שנחג הפסח, תשמור אותה. אז פסח שומר כל השנה, והמצא זה מחלד השפתה, אמרנו מחלד אמנותה, אז היא שומרת. לכן ככה היו עושים. אז אומר, עכשיו אם כן היו לוקחים בלילה הראשונה של העומר, לוקח בידו את המלח, עכשיו אפילו לא רטוב או משהו, לוקח את זה בידו ואומר שיר המעלות, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה לו זה לרפואה, לשמירה, לכישוף, מעין הרע, מכל דבר רע. וקוראים, הרי בלילה הראשונה נוהגים לקרוא מה שיש במחזורים. כתבו אל הארץ, אתם כצירה ועבדתם את רעו, ושתכנס מהם לכהן והניף אותם. קורא את הפסוקים, וכן כך הייתה כצירת העומר, או ב-16 בניסן היו עושים, כתוב שם כל הסדר, וברא איתם. קורא אותו, קיצור, אומר לו יקצור, קיצור, קיצור, מגן זה, אומר לו היום, וכל דבר שלוש פעמים. וככה קורא את כל זה, לוקר ולוקר ולוקר, אנחנו מברכים ספירת העומר. וזה שם אותו בידו, אז שם אותו בכיסו, כל מקום שילך, יהיה שמור. למה? שוב פעם, בגלל, לא בגלל שזה המלח שומר, לא, המלח לא שומר. יש הרבה מלח, אז מה, מי שבעתלית יש לו מפעל של מלח, אז הוא יכול ללכת באש ובמים ולא יהיה לו כלום? לא, המצוות שומרות. אז הוא זכות המצווה, הוא זוכר שהוא נושא את המלח. יש לי מצווה של פסח, יש לי מצווה של ספירת העומר. נזהרתי לשמור ספירת העומר, וצריך להיזהר רבותיי, מעכשיו, כל אחד ישים לב, כל אחד ישים לב, לספור עומר שלא יאבד אפילו לילה אחת. הזוהר הקדוש שלא קוראים אותו בלב סברות אומר, זה רבי שמעון בר יוחאי. מי שמגיע בלב סברות אחרי שעבר עם כל 49 הלילות של העומר ולא איבד אפילו לילה אחת הספירה, ספר את כולם 49 תמימות והגיע בלב סברות, ובאותה הלילה יישב כל הלילה ויער כל הלילה. זה גברים, נשים לא צריכות, נשים יוכלו לישון, זה חג, אסור להם לצייר את עצמם. אבל אנחנו גברים חייבים בלימוד תורה, אז חייב להיות ער כל הלילה ולא יהיה רדום אפילו שנייה אחת, אפילו רגע אחד, עד עלות השחר. מובטח לו שלא ימות אותה שנה. רבי שמעון בר יוחאי אומר את זה, פרשת אמור, זו הפרשת אמור. שם הוא כותב, לפנות בוקר, קצת לפני עלות השחר, אלוקים בית התבילה. למה אנחנו סופרים שבעה שבועות? אנחנו נתהלים, טובלים לפני עלות השחר ויוצאים מבית התבילה. אנחנו נרשמים בספר הזיכרון לפני הקדוש ברוך הוא. יותר מזה, שם אמר רבי שמעון, כל מי שאותו לילה הולך ללמוד תורה, אז מכריז עליו הקדוש ברוך הוא, ואני זאת בריתי, אותם אמר אדוני אומר שעליך דברי שמתי בפיך, לא מוש מפיך, מפי זרעך ומפי זרע זרעך. והיה אומר רבי שמעון, תרו ונחסן ירוטת נחנה לן ולבנן ביטרן עמין. בואו נירש ירושת נחנה, אנחנו בנינו ובני בנינו בעולם הזה ובעולם הבא. זה המעלה של לכן זה עניין גדול מאוד שאדם ישים לב. אז מעכשיו צריך להתחיל את כל הסדר הזה של פסח, לעשות אותו כהלכתו כמו שצריך. עכשיו מורי ורבותיי, שלנו היום ברוך השם יום גדול, אמרנו הוא קם המשכן. המשכן זה המשכן, זה לימוד תורה. אין משכן אלא מקום השראת שכינה. משכן זה גם פירוש משה כאן. מי זה משה? של רבנו. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ליהושע לזקנים, וזקנים לנביאים. ברוך השם, פה פותחים תלמוד תורה בעזרת השם, כיתה א' וגן לגיל 5,